ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד. מיד אתם שמים לב בגמרות המסומנות למשולשים וגם לפס כפול. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים את המשולש וגם מספרים רומאים 1 ו-2. הם שני לשונות במחלוקת רב הונה ורב חיסדא בשחיטה והגרמה. אתם תראו שימוש בפס הכפול להדגיש את המקרים האלו של שחיטה והגרמה. הגרמה, כמובן, אתם מכירים מהשיעור הקודם, שחיטה או שלא במקום השחיטה, וממילא הוא לא נקרא שחיטה אלא הגרמה. אמר רב הונה, אמר רב אסי, מחלוקת, הכוונה למחלוקת החכמים ורב יוסי ברב יהודה, רק נרענן את הזיכרון, הם התמקדו בשחיטה בתוך הטבעת הגדולה, הטבעת הכי קרוב לראש של הנשחת, של הבהמה, ולשניהם אסור לשחוט מעל הטבעת הגדולה. המחלוקת שלהם הייתה מה אם תוך כדי החתיכה, השחיטה בתוך טבעת הגדולה, השוחט מטה את סכינו במיעוט האחרון למעלה מחוץ לטבעת. לחכמים פסול, לרבי יוסי ברב יהודה כשר. עכשיו, רב הונה, אמר רב אסי, אומר, מחלוקת חכמים ורבי יוסי ברב יהודה בששחט שני שליש והגרים שליש, וצריכים להקפיד פה על הסדר הזה, שאם כך בוצע השחיטה, שני שליש היה עדיין בטבעת הגדולה והגרים, והוא היטה את סכינו למעלה לשליש האחרון, דרבנן סברי כולה השחיטה באינה בטבעת הגדולה, ולכן הם פוסלים, כי כאן כל השחיטה לא הייתה השליש האחרון, למרות שרוב כן היה בטבעת הגדולה. זה לא מספיק, לפי החכמים הלכה למשה מסיני צריכים את כל השחיטה להיות בטבעת הגדולה, ורבי יוסי ברב יהודה סבר רובו ככולו, ובו היה בסדר. שני שליש זה יותר מרוב. אבל הגרים שליש ושחט שני שליש, הוא התחיל מחוץ למקום השחיטה ועבר רק לשליש אובי הקנה, ושחט בתוך טבעת הגדולה שני שליש האחרון, דברי הכל פסולה. דכי נפקא חיותא, למה אפילו רבי יוסי ברב יהודה פוסל בזה? כי אם מתמקדים בשעת יציאת החיות, החיות בקשר לשחיטת הקנה זה ב-51% נקודת הרוב. כשהוא הגיע לנקודת הרוב באינן רובה בשחיטה ולקה, אין לנו רוב בשחיטה כשאתה מגיע לנקודה הזאת של 51%. רק נציין בתור מציאות, אמנם אמרנו שטבעת הגדולה זה הטבעת העליונה בקנה, אבל הקנה עצמו נמשך גם למעלה מזה. הזכרנו בשיעור הקודם עוד איברים הקשורים לקנה, כמו הכובע, ויש בתוך הכובע יש לנו שיפוי כובע וחוד הכובע, הם למעלה מהטבעת הגדולה, ודאי אם זה נקרא קנה. אבל פה אם הגעת לרוב הקנה, 51% ממנו שנחתך, אבל 33 מתוך שליש מהדבר, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים עם מספרים, 33% מחוץ למקום הראוי לשחיטה, ומ-33 עד 51 ההפרש הזה היה באמת במקום השחיטה, אבל אתם רואים שהרוב הוא לא במקום השחיטה, ולכן השחיטה פסולה לפי רב הונה דברי הכל. 33% מחוץ למקום השחיטה ו-18% תוך מקום השחיטה, אז כמובן זה אתה מגיע ל-51%, רוב המספר זה מחוץ למקום השחיטה, ולכן דברי הכל פסולה. אמר לי רב חיסטה, רב חיסטה מגיב לרב הונה ואומר, עד הרבה למה מור איפך, למה לא תגיד ההפך, מחלוקת כשהגרים שליש ושחט שני שליש, ואם נדלג שתי שורות אתם רואים עבר שחט שני שליש והגרים שליש דבר הכל כשרה, זה שונה לגמרי ממה שרב הונה אמר, כי במקרה הזה ששחט שני שליש והגרים שליש רב הונה אמר זה נקודת המחלוקת. רב חיסטה רוצה להגיד, וזה דברי הכל יכשירו. אז רב חיסטה בא מעמדה מקילה, נגיד, שמה שרב הונה אמר, דברי הכל פסול, רב חיסטה אמר, לא, זה יהיה מחלוקת. ועוד פעם, מה זה? שהגרים שליש ושחט שני שליש, דרבי יוסי בביודה סבר, הוא יכשיר את זה, כי הוא סבר, מדידה והחצי קנה פגום. מה הדין כשאדם ניגש לשחיטה ולפני שהוא מתחיל בכלל חצי הקנה כבר נחתך? תשובה, זו בהמה כשרה, דהיינו היא אינה טריפה, אלא אם כן רוב 51% מהקנה הוא פגום. אבל אם 50% מהקנה פגום, אתה יכול לקחת את סכין השחיטה ולעשות חתך קטן ביותר, העברת את הקנה מחצי פגום לרוב פגום דרך מעשה שחיטה. כמה בפועל חתכת? 1%, וזה כשר. אז לכן למה אומר רב חיסטה בשמו של רב יוסי רב ידע, למה אם זה כשר לא נכשיר גם הגרים שליש? אז הגרים שליש בסדר, חתכת 30% מהקנה, אבל זה לא הופך את הבהמה לטריפה. וכשאתה הגעת ל-50% פלוס, היית במקום שחיטה, כי אחרי 33% עברת לתוך הטבעת הגדולה, הגעת לרוב במקום כשר. אז כמו בחצי קנה פגום אתה יכול להוסיף משהו וזה כשר, גם כאן אין סיבה לא להכשיר. ורבנן, הם לא מסתכלים על המקרה שלנו, הגלים שליש, שחד שני שליש, כשווה או כדומה לחצי קנה פגום. למה? הטעם בחצי קנה פגום מקום שחיטה. איפה הפגם? הפגם הייתה בתוך הקנה, במקום שבכל מקרה היה ראוי לשחיטה. הכה, ה-33%, השליש הראשון, לאו מקום שחיטה, לכן פה יש להחמיר. אז על זה אפשר להתווכח, אבל שחט שני שליש וגרים שליש, אומר רב חיסטה, למה לא תגיד דברי הכל כשרה? דהתנן, יש משנה לקמן שאומרת לגבי הסימנים, הקנה ורשת, רובו של אחד כמוהו, רובו ככולו. אז אם אתה שחטת שני שליש, הנה עשית רוב, זהו, כשר. מה זה משנה אם סיימת שליש אחרון מחוץ למקום השחיטה? אמר לי רב יוסף, רב יוסף מגיב עכשיו לרב חיסטה, מה נאמר לה דהו רובה דהתם, מי יגיד שהמקור שציטטת רובו של אחד כמו לאו רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, דמו רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, ולא כמו שאתה רב חיסטה רוצה לומר שזה משהו לדברי הכל. עצם עצם זה שכתוב ובו של אחד כמו זה שיטת רבי יוסי בבדה, ועדיין המקרה של שחד שני שיבים שיש יש שנוי במחלוקת. אמרי אביי, עכשיו אביי מגיב לרב יוסף, אתו כל רובי דאמה רבי יוסי ברבי יהודה קטני להו, אם כתוב רובו של אחד כמו דיינו רובו ככולו, זה דבר שמוסכם על פי כולם, זה לא דווקא רבי יוסי ברבי יהודה, אז למה אתה מציע שזה דווקא רבי יוסי ברבי יהודה? אמרי רבי יוסף עונה, ענה רובה דשחיטה כאמינה דשמענה לאו דפליגי. הסיבה שהצעתי שהמקור הזה הוא דווקא לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כי אותו דווקא שמענו בעניין שחיטה, כמו המקור הזה ובו של אחד, של אחד מהסימנים, אנחנו מדברים פה במקור בענייני שחיטה, שדווקא רבי יוסי ברבי יהודה הוא הדעה שאומר רובו ככולו, שוב פעם בענייני שחיטה. כי שמענו שהרבנן לא מסכימים עם זה, למשל בשחיטת טבעת הגדולה, הם לא אומרים רובו ככולו. לישנה אחרינה אמרילה, אנחנו בלישנה שנייה בהצגת המחלוקת רב הונה ורב חיסטה, וזה לשון שביחס ללשון הראשון ללשון מקילה. אז לישנה אחרינה אמרילה אמר רב הונה, אמר רב אסי, מחלוקת שהגרים שליש ושחד שני שליש. תשימו לב, המקרה הזה בלישנה ראשונה לפי רב הונה הגרים שליש שחד שני שליש היה דברי הכל פסול. פה עולים מדרגה לכיוון ההקלה, ורב הונה אומר שהמקרה הזה הוא מחלוקת, שוב פעם מחלוקת שהגרים שליש, התחיל שליש מחוץ למקום השחיטה ושחד שני שליש, דרב יוסי ורב יהודה סבר שזה קשר מדידה ויחסי כנה פגום, שאמרנו שזה לכל הדעות מצב של כשרות, שהחצי קנה פגום, חצי קנה נחתך, ואתה מוסיף כלשהו, וזה מהווה שחיטה כשרה. ורבנן הם בכל אופן לא מסכימים, כי יש להבדיל, הטעם בחצי קנה פגום מקום שחיטה, הכה בהגרים שליש בהתחלה לאו מקום שחיטה. אבל שחד שני שליש וגרים שליש דברי הכל כשרה דעתנן, ובו של אחד כמוהו. והנה התחלת השחיטה, הגעת עד לרוב, דהיינו הגעת עד שני שליש במקום השחיטה, אז זהו לדברי הכל כמו שמובע במשנה, ובו של אחד כמוהו, ובו ככולו. מה כפלן רב חיסטה, מה למלן דהו רובה דהתם לאו רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, דילמה רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה. וכאן בלישנה שנייה ההתקפה הזאת רב חיסטה מביא אותו, בלישנה הראשונה אותו התקפה הייתה על ידי רב יוסף, ופה בלישנה השנייה רב יוסף הוא זה שנותן מענה. אמר לי רב יוסף, אתו כל רובה דילמה רבי יוסי ברבי יהודה קטני לו, למה אתה מנסה לצמצם את הרובו של אחד כמו דווקא לרבי יוסי ברבי יהודה, זה יכול להיות לכל הדעות. אמר לי רב חיסטה עונה, כמו שראינו מקודם, ענה רובה דשחיטה כאמינה דשמענה להו דפליגי. לכן אומר רב חיסטה, פה אני הצעתי שאין זה מוסכם על כל הדעות פה בענייני שחיטה. עכשיו מקרה חדש, ולפני שנתקדם בגמרא נקרא בנושא, האם יש להדגיש מיפק חיותה, כלומר יציאת החיות, נקודת הרוב שיהיה במקום השחיטה, או שיהיה רובה בשחיטה ואפילו אם נקודת יציאת החיות אינו במקום השחיטה. אנחנו נבין את זה יותר דרך דוגמאות שנראה עכשיו בגמרא. הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש. אז הוא התחיל שליש הראשון מחוץ למקום השחיטה, באמצע השליש האמצעי, זאת אומרת מ-33% עד 66%, הקטע הזה היה דווקא במקום השחיטה, ויציאת החיות הוא באיזו נקודה? 51%. אז במקרה הזה החיות של הקנה, של הבהמה, יצא במקום השחיטה. אבל אחרי שהוא הגיע ל-66% היטה את הסכין שוב פעם מחוץ למקום השחיטה והגרים שליש האחרון. רב הונא אמר רב כשרה, רב יהודה אמר רב טריפה. רק נשים לב דבר שראיתי ברשי, הוא מאיר את זה בעמוד ב', אבל אפשר לא מוקדם רק לשים לב שרב הונא כאן הוא מצטט את שיטת רב. ראינו מוקדם יותר רב הונא מצטט שיטת רב אסי, מוקדם יותר רב הונא בשם רב אסי התייחס למחלוקת התנאים בין החכמים ורב יוסי ורב יהודה, שהם דיברו בעניין הטבעת הגדולה. כאן רב הונא אמר רב לפי רשי פשוט שייך לעניין הגרמה אחרת, וזה מה שנקרא, הוא הולך על מוגרמת השיפוי כובע, כמו שיטת רבי חנינה שראינו בשיעור הקודם. אז לכן אין מקום איזו להלות, איזו סתירות בשיטת רב הונא בעניינים האלו, כי שוב פעם הציטוטים או ההערות של רב הונא בעניין הגרמה מקודם הם לא שייכים באותם הגדרות של הגרמה כמו רב הונא פה. אז אנחנו נתקדם בדוגמה שראינו עכשיו, הגרים שליש אחד שליש הגרים שליש, רב הונא מרב כשרה. האם אתם רוצים לנחש על איזו בסיס כשרה? אז נמתין עוד מעט, נראה בגמרא. רב יהודה אמר רב, רב יהודה הוא חולק רב הונא, מה אמר רב? שניהם מצטטים את רב. טריפה. עכשיו ההסבר. רב הונא אמר רב, כשהכי נפקה חיותה, הנקודה שבו יצא החיות, היינו ה-51% של שחיטת הקנה, בשחיטה כנפקה. זה יצא בשעה שהסכין היה במקום השחיטה. כי השליש האמצעי, שזה כולל נקודת 51%, היה בשחיטה, אבל לא הגרמה. רב יהודה מרב, טריפה. למה? באינן רובה בשחיטה ולקה. פה, מה לעשות? רק שליש היה בשחיטה, שני שליש היו, וזה הרוב, היה שלא במקום שחיטה. ולכן זה לא נחשב שחיטה. עכשיו, מקרה אחר, הפוך, שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש. אני חושב שהרבה מכם כבר יכולים לנחש מה אמור להיות השיטות. אם מקודם רב יהודה אמר רב פסל בגלל שלא היה רובה בשחיטה, מה קורה כאן? רובה בשחיטה. אז רב יהודה אמר רב כשרה, כי רובה בשחיטה. נשים לב ששוב פעם רב יהודה על המקרה השני, מקרה שונה מהמקרה הקודם, גם במקרה השני רב יהודה מצטט את רב. אתו שאלוה לרב הונא, באו ושאלו את רב הונא מה דעתו במקרה כזה של שחט שליש הגרים שליש רד שליש. אמר לו טריפה. אפשר לומר שזה לא פלא, כי הסטנדרט של רב הונא בעניינים אלו זה להתמקד בנקודת יציאת חיותה, ויצא חיותה פה בשליש האמצעי, שזה כולל את הנקודת 51%, וזה היה בהגרמה. רק נדגיש שרב הונה פה לא מצטט את רב. שמע רב יהודה, רב יהודה שמע את הפסק של רב הונה, איקפן, וזה הפריע לו. אמר, ורב יהודה אומר, תריפנה ומכשיר, ומכשרנה תריף, מה שאני מטריף הוא מכשיר, ומה שאני מכשיר הוא מטריף. אמר רב הונה שפיר כמקפד, רב הונה בשיא הכנות או אמיתות, הוא אומר שפיר כמקפד, הוא צודק במה שהוא מקפיד עליי. חדה איהו, שמדובר על רב יהודה, הוא שמיע לי מיני דרב, היה לו קבלה מסורת מרב, וענה לא שמיע לי, אני לא אמרתי את הפסק שלי על פי קבלה, על פי אני לא שמעתי מרב, אמרתי את זה מעצמי. ועוד במקרה הזה של שחד שליש, שגרים שליש, שחד שליש, ועוד העיקר רובה בשחיטה, כאן הוא דווקא נוקט את, את העמדה של רב יהודה, וזו עמדה מכובדת, הרי רוב הוא דבר רציני, ואולי יש להתחשב בזה, ולכן רב הונה מצדיק את הקפדתו של רב יהודה על כך שאני חלקתי. הוא צודק. אמר לי רב חיסדא, רב חיסדא פונה לרב הונה עכשיו, לא תעבר בך, תישאר בפסק שלך של טריפה, תישאר, אל תחזור בך. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אם כן, אם אתה תיכנה לרב יהודה, מפסידת לה לקמיתה, תפסיד גם הפסק הראשון שלך, והפסק הראשון שלך כן אמרת משמי דרב. הטעם במקרה הראשון של הגרים שחת והפך הגרים, מה הייתה עם הכמחשרת? למה שמה הכשרת? דכי נפקה חיותה בהכשרה כנפקה, כי נקודת נקודת השחיטה שבו יצא החיות היה בהכשר. החנמי במקרה השני, דהיינו שחט, הגרים ושחט, ואתה התרפת, כנפת חיות בהגרמה כנפקה. אז כאן זה סיבה טובה להיות להטריף, ובכך גם תהיה עקבי, ובמיוחד שהתחלת עם פסק שכן היה על פי השמוע, על פי מסורת שקיבלת מרב. איקלה רב נחמן לסורה, באו מיני, שאלו מרב נחמן המקרה, שוב פעם, שחד שליש, בגרים שליש, שחד שליש מהו? אמר להו, לאו היינו דרב אלעזר בר מנימי, דאמר רב אלעזר בר מנימי, שחיטה העשויה כמסרק כשרה, כמו שמסרק יש לה שיניים, אז הוא עולה בשפיצה, כל שן יורד לתוך המרווח בין השיניים, עולה, יורד, אז גם פה שליש במקום השחיטה, אז עלית, הגרים, אז ירדת, אז זה דומה למה שרבלעזר בר מנימי אומר, ששחיטה שעשויה כמסרק כשרה, הגמרא אבל דוחה. ודילמה, מה שרב אלעזר בן מיומי מכשיר במקום שחיטה, דהיינו כל הזיגזג שהופך את השחיטה להיות כמסרק, אצלו הכל היה במקום שחיטה, רק שהוא עליו ירד, אבל הכל בתוך מקום השחיטה. מה שאין כן המקרה הנוכחי של שחד שליש והגרים שליש ושחד שליש, הוא יצא בינתיים מחוץ למקום השחיטה, זה יותר גרוע. הגמרא שואלת, אבל אתה רוצה להעמיד רב אלעזר בן מיומי שהכל היה במקום שחיטה, במקום שחיטה, מה היא למאמר הזה פשוט שזה קשר? למה צריך בכלל רב אלעזר בן מיומי לפסוק על כך? תשובה, מהו דתימה? אם לא הייתי שומע פסק של רב אלעזר בן מיומי, למרות שהכל במקום שחיטה, הייתי חושב, מהו דתימה בעינן שחיטה מפורעת. מה זה מפורעת? שחיטה גלויה וניכרת. ולקה, אם זה זיגזג, זה לא ניכר, זה לא חתך פתוח וגלוי, ואולי זה לא קשר. כמה שמלן, הפסק שלו, לא זה במילים ששחיטה עשיות מסרי קשרה, אבל שוב פעם, אנחנו מדגישים, כל זה רק במקום שחיטה. ולכן נשאר הדחייה של הגמרא מקודם, שאין מה להשוות בין הפסק של רוזה בן יומי למקרה שלנו ששחט שליש, הגרים שליש ושחט שליש, שכאן לא הכל היה במקום שחיטה. יתיב רבי אבא אחורי דרב כהנה, ויתיב רב כהנה קמי דרב יהודה, ויתיב וקמה רב כהנה שואל מרב יהודה. רק נזכיר לעצמנו שבדוגמאות האלו ראינו כבר רב יהודה, שהוא הדגיש כל פעם החשיבות של רובה בשחיטה. אם רובה בשחיטה כשרה. אז עם התזכורת הזאת נמשיך בגמרא. אז רב כהנא שואל מרב יהודה, שחט שליש וגרים שליש ושחט שליש, מהו? המלא שחיטתו כשרה. אין, הוא בא בשחיטה. זה רב יהודה לשיטתו. מה עם המקרה הבא? הגרים שליש ושחט שליש וגרים שליש, מהו? המלא, רב יהודה עונה, שיטתו פסולה. גם כן, נכון, בגלל שרק המיעוט פה היה בשחיטה. עוד שאלה, שחט במקום נקב מהו? היינו, דיברנו על זה מקודם. המקרה הזה שהוא חצי קנה פגום, והפגם הוא מה שנקרא בצד החיצון של הקנה. היינו, מיד שאתה מכניס את הסכין בקנה, אתה רואה שחצי כבר נחתך. אמר שחיטתו כשרה, כפי שהסברנו מקודם, שחצי קנה שנחתך אינו פוסל, אינו מטריף את הבהמה. אז מה עליך לעשות? רק לגרום לכך שהקנה יהיה רובו נחתך, וזה אתה תעשה על ידי חתך קטן עם הסכין, סכין השחיטה. אז לכן על זה המלא שחיטתו כשרה. מקרה רביעי, שחט ופגע בו נקב מהו? כאן הנקב היה בצד הפנימי של הקנה, אולי נקרא לכיוון המפרקת. אז השוחט פה מכניס את הסכין, והוא לא שוחט רוב הקנה. הוא מגיע לנקודת החצי, ואז מגלה שחצי הנשאר של הקנה כבר נחתך. אז מה הדין פה? עוד פעם, שחט ופגע בו נקב מהו? המלא אבידה אומר שחיטתו פסולה. אנחנו נקבל הסבר בהמשך הגמרא. אז רבי אבא, הוא היה נוכח, כפי שאתם ראיתם לפני כמה שורות, שהוא ישב אחרי דרב כהנא, הוא שמע את כל זה. אז רבי אבא אמרה קמי דרב אלעזר, אז רבי אלעזר אמרה קמי דרב יוחנן. עמלי, עכשיו רבי יוחנן מגיב לפסקי הלכה של רב יהודה, ובמקרים 3 ו-4 ראינו במקרה 3 החצי קנה כבר היה נחתך והוא מוסיף כלשהו, זה קשר. במקרה רביעי הוא חותך חצי ופוגש קנה פגום, פוסי. עמלי מה ישנה? עמלי, אז רבי אלעזר עונה, אם משל. הוא אומר, המקרה השלישי, אמלא, זה רבי אלעזר עונה, שחט במקום נקב, כלומר, הכל, חצי מהקנה כבר היה פתוח, נחתך, והוא בא ומוסיף כלשהו, נעשה כמי ששחד עובי כוכבים, גוי הרי הוא לא קשר לשחיטה. הוא עשה שחיטה, הוא התחיל שחיטה, וגמר ישראל. אם ישראל גומר את השחיטה, זה בסדר. שחט ופגע בו נקב, המקרה הרביעי, נעשה כמי ששחט ישראל, הישראל התחיל השחיטה, לא הגיע לרוב, וגמר עובד כוכבים. שזה, מובן שזה פסול. קרי עלי, רבי יוחנן, שהוא שמע את ההסבר הזה של רבי אלעזר, הוא אמר, עובד כוכבים, עובד כוכבים. הוא, ומה זה, רשי מדגיש פה, לא שרבי יוחנן קרא לרב אלעזר, אתה עובד כוכבים, אלא רבי יוחנן אומר, אתה יכול לצעוק כל היום, משלים עם עובד כוכבים, זה לא יעזור לך. רשי, לקראת סוף שורות הקצרות, עובד כוכבים, עובד כוכבים, רשי כותב, לא שהיה קורא לו, דיינו רבי יוחנן, לא קרא לו לרב אלעזר עובד כוכבים, אלא לגליג עליו, עובד כוכבים, עובד כוכבים, כלומר, בשחיטת עובד כוכבים, אתה תולה את עמך, וכל היום אתה יכול לומר עובד כוכבים, עובד כוכבים, ואין הטעמים דומים כלמפרש רבה. אז עכשיו נתקדם בגמרא, ונראה למה אין להשוות המקרים 3 ו-4 לדוגמאות האלו של התערבות עובד כוכבים בשחיטה. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבה, שפיר קרי עלי, רבי יוחנן צדק בזה שהוא קרא על התשובה של רב אלעזר, עובי כוכבים, עובי כוכבים. בשלמה חתם, מדהב אלי לישראל למשחת רובה, המקרה במקרה שהקנה היה שלם, והיהודי, הישראל, היה צריך לשחוט רוב, ולא שחט, הישראל, נגיד, הוא התחיל את השחיטה, הוא לא הגיע לרוב. מי העביר את הקנה לנקודת הרוב? העובי כוכבים. אז שם אני מבין, וכי נפקה חיותה ביד העובי כוכבים כנפקה. אז זה אם ישראל התחיל, וזה היה אגב מה שרבי אלעזר ציטט בעניין מקרה הרביעי של ששחט ופגע בו נקב. נכון, הישראל התחיל, אבל הוא לא הגיע לרוב, בא הגוי ומשלים את השחיטה לרוב, אז יציאת החיות הייתה בידי עובי כוכבים. זה אני מבין שיש לפסול. אלא אחה, במקרה שלנו, שהוא שחט ופגע בו נקב, זה לא דומה. מכתי, משחט שחית. הבן אדם שחט כל מה שהוא היה רק יכול לשחוט. מה לי במקום נקב? מה זה משנה אם הוא מתחיל בקנה שכבר נחתך חצי? מה לי פגע בו נקב? או מה זה משנה אם הוא התחיל את השחיטה ופגע בנקב? כל מה שהיה ניתן לשחוט נעשה. ולכן זה לא דומה למקרה של ישראל שהתחיל וגוי גמר. אנחנו נסתכל ברשי, שורה אחרונה בקצרות, בשלמה שחק ישראל וגמר עובד כוכבים פסולה, מדהב אלי לישראל למשחת ובהיה על הישראל לשחות רוב, שהקנה שלם לפניו, ולא שחק אלא חציו, לאו מידי, אבל הוא, הישראל לא עשה כלום, דחיותה בחצי קנה לא נפקה, החיות לא יוצא בחצי, ואב אלי כקנה שלם, אחרי שישראל עשה רק 50% ועזב, הוא השאיר מה שבעינינו, בעיני ההלכה, קנה שלם. וחיית העובד כוכבים בתרי, כשגוי בא אחריו, דמי כמד דעבית כולה, זה כאילו הגוי עשה את כל השחיטה. דה חיותה בידי נפקה, כי החיות יצאה בידי העובד כוכבים, ולכן יש לפסול מקרה כזה, אלא אחר, תשחט ופגע בנקב, מכתי משחת שחית כל הנמצא בה וטריפות בחצי קנה לא הווה והווה והוויה לה תחילה כקנה שלמה. נכון, יש לנו קנה שהצד הפנימי כבר נחתה חציו, אבל מבחינת הלכה זה כשר, והרי שחות לפנינו. ואז בא השוחט, הוא חותך את הקנה ופוגע בחצי השני שכבר נחתך, זה נחשב שחיטה, כי השוחט הזה עשה פעולת שחיטה על קנה כשרה ושחט את כל מה שהיה ניתן לשחוט. אז לכן על זה רב יוחנן אמר, מה לי במקום נקב, מה זה משנה אם הוא מתחיל בצד שהקנה כבר חתוך חציו, או שהוא מתחיל בקנה שנחתך, אבל הוא מתחיל בצד שהקנה עדיין לא נחתך. הגענו למשנה חדשה, והנושא, הבדלים בין שחיטה למליקה. השוחט, אולי רק נזכיר למי שאולי שכח, המולק, מליקה, שייך לצורת הקרבה של קורבנות עוף בבית המקדש. ובעיקרון, ונראה זה גם בסוגיה שלנו, הכהן שעובד בבית המקדש, הוא תופס את העוף ומכניס את ציפורן הגודל שלו מאחורי צוואר העוף, ובכך הוא חותך את המפרקת, ואחר כך חותך את הסימנים, קנה, עובשת של העוף. אנחנו לא נכנסים בסוגיה שלנו להבדילים בין חטאת העוף ועולת העוף, עסקנו בזה רבות במסכתות שקדמו לחולין, בזבחים ומנחות, הזכרנו את הדברים האלו. יהיה התייחסות לקורבנות מאוחר יותר, אבל לעת עתה רצינו רק להגדיר בקווים כלליים מליקה. אז אתם מבינים שמליקה די שונה משחיטה, והמשנה שלנו תראה שהם ממש, נקרא לזה, מנוגדים, שמה שקשר בזה הוא פסול בזה. שוב פעם המשנה, השוחט מן הצדדים, זה כוונה לצד הצוואר, שחיטתו כשרה אפילו לכתחילה, למרות שכתוב פה השוחט, שלשון באופן כללי, כמו שראינו בדפים קודמים, לשון בדיעבד, כאן צריכים לדעת שבעניין שחיטה מן הצדדים, שזה כשר. המולק מן הצדדים, מליקתו פסולה. השוחט מן העורף, שחיטתו פסולה. אם אדם לוקח סכין, שחיטה הוא על ידי סכין, מליקה זה על ידי הציפורן, כמו שאמרנו מקודם. אם הוא לוקח סכין ושוחט מן העורף, ובזה הוא שוחט קודם את המפרקת. הגמרא תביא אפשרויות נוספות, אבל לבינתיים זה מספיק. הוא שוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשרה, כוונה כשרה לכתחילה. השוחט מן הצוואר, קודם הזכרנו מן הצדדים, זה היה לצד הצוואר, כאן זה ממש מקום הרגיל, מן הצוואר כוונה תחת הגרון, שחיטתו כשרה, המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה. שכל העורף כשר למליקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה. נמצא כשר בשחיטה, פסול במליקה. כשר במליקה, פסול בשחיטה. הנושא עכשיו, מה כתבנו בשוליים, מהו מיקומו של העורף דקטני במתניתין? מהי עורף? אין למה עורף ממש, המשמעות של עורף ממש הוא מה שנמצא מאחורי הפרצוף. יש את הפרצוף והחלק של הראש שממש מאחורי הפרצוף. האם זה עורף שהוזכר במשנה? אז הגמרא אומרת, לא, זה לא יכול להיות. מה עירייה שוחט? למה תגיד שהשוחט בעורף כזה, עורף ממש פסול? אפילו מולק נמי, גם מולק שם ממש מאחורי הפנים יהיה פסול, כי מה שכתוב בפסוק, ממול אור פה, אמר רחמנה, ולא אור פה. המקום של מליקה זה ממול אור פה, לא עורף ממש. אלא מהי עורף, מה הכוונה עורף של המשנה? ממול עורף. כדי קטני סיפה, כל העורף קשר למליקה. המשנה עצמה רומזת לכך שלא מדובר על החלק שלו שממש מאחורי ממול הפנים, אלא החלק שדווקא בהמשך, למטה מזה, החלק האחורי שלמטה מהמקום שממול הפנים ממש. וברש"י, כדי קטני סיפה, אנחנו בשורות למטה, בשורות הרחבות, רש"י כותב, כדי קטני סיפה, וכל העורף כשר למליקה. ואי בעורף ממש, מהי כל העורף? והרי דבר מועט הוא, המקום שהוא מעורף ממש. אז מה זה כל העורף? אלא שמע מינה מול עורף, כמה שהוא ארוך. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא, מנה הנימילי, דתנו רבנן, מה המקור לכל מה שנאמר עד עכשיו? ממול או פה? זה מהפסוק. מה הכוונה? מול הרואה את העורף. כשאתה אומר ממול, אתה מתכוון לנקודה שממנו אתה רואה את, וכאן רואה את העורף. וכן הוא אומר, והוא יושב ממולי. רש"י כותב, והוא יושב ממולי, אמה כל אחד הכתיב מול, לאו עליו ממשו, אלא בראייתו. ועליו, עליו ממש היו יושבים, אלא בראייתו שהיה בלק רואה אותם. הפסוק שמצוטט בעניין בלק שראה את ישראל, לא ישב על ישראל. אז המילה מול מראה נקודה או עמדה שאומנם קרוב, אבל לא על ממש. ואומר, יש עוד פסוק, כי פנו אליי עורף ולא פנים. מה ואומר? מה מוסיף לי הפסוק השני, כי פנו אליי עורף ולא פנים, הרי מהפסוק הראשון, והוא יושב ממולי, אני יכולתי ללמוד שמול עורף זה לא מול העורף ממש, זה לא העורף ממש, אלא משהו רואה את העורף. מה אני אמור ללמוד מהפסוק השני שמובא פה בברייתא. הגמרא עונה, וכי תימה, אם היה לי רק הפסוק הראשון והוא יושב ממני, עדיין אתה יכול לשאול, וכי תימה עורף גופי, לא ידעינן איך תנדע מול דידי איך. אני עדיין, אם יש לי כתוב בתורה ממול אורפו, וכתוב הוא יושב ממולי, אבל איפה העורף עצמו, כדי שנוכל לדעת איפה מול אורפו נמצא. תשמע, לכן הפסוק השני הוא דווקא, נגיד, יותר בסיסי, יותר, אני צריך אותו כדי להתחיל את הדיון בכלל. אז לכן תשמע, כי פנו אליי עורף ולא פנים. בכלל זה עורף, להדי פנים, מזה שיש הקבלה בין עורף ופנים בפסוק, אז אני מבין שהעורף הוא זה שמיד מאחורי הפנים. ועכשיו מכניסים את הפסוק והוא יושב ממולי, כדי להסביר מה זה ממול או פה. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים. הנושא כאן כתבנו מליקה על ידי החזרת סימנים מאחורי העורף. מי שלא מכיר אנטומיה של בעלי חיים, ניתן לתפוס את הקנה ובשת שבטבע, בטבעי, הם בגרון והם גמישים, ובלי אפילו להטריף אותם. כאן אנחנו נתמקד באוף, כי מליקה שייך רק באופות, ויתר דיוק לתורים ובני יונה שהם ראויים לקורבנות. הרי מליקה בוודאי ובוודאי אינו קשר חוץ ממסגרת הקרבת קורבנות. אז אנחנו נדבר על הסימנים של האופות האלו. ניתן לתפוס אותם בין האצבעות, וכפי שאמרנו הם גמישים, ולהעביר, להחזיר אותם ממקומם הטבעי בגרון, ולהחזיר מאחורי הראש, נגיד לצוואר, מאחורי הגרון. זה בתור הקדמה, וזה הכוונה של הנושא שלנו, מליקה על ידי החזרת סימני מאחורי העורף. עכשיו הגמרא, אמרי בני רבי חייא, הם בשמותם יהודה וחזקיה, ככה קראו לבני רבי חייא, מצוות מליקה מחזיר סימנים לאחורי העורף ומולק. מה שיקרה, הכהן יכניס את הציפורן של גודל שלו קודם לתוך הסימנים, ואחרי כן יגיע למפרקת. אז עכשיו הם אמרו שמצוות מליקה זה בצורה כזאת שאתה מחזיר את הסימנים לאחורי העורף ומולק. מה היה כוונת בני רבי חייא? זה שתי דעות, איקא דאמרי אף מחזיר, ואיקא דאמרי מחזיר דווקא. לפי הגישה השנייה, זוהי הדרך היחידה לקיים מליקה. לפי הגישה הראשונה זה אופציה, גם זה. ממשיך הגמרא להכריע בין שתי הדעות האלו, ואומר, ומסתברא כמאן דאמר אף מחזיר. ממאי? למה אמרת שזה יותר מסתבר? ובואו נזכיר ונחזור על זה עוד פעם. אם אתה אומר אף מחזיר, זה אומר שאפשר לקיים מליקה גם בלי להחזיר הסימנים לאחורי העורף, אלא אתה חותך קודם המפרקת ואחר כך הסימנים. נכון, אף מחזיר מאפשר אופציה גם לעשות בצורה כזאת, אבל יש גם את המליקה, נקרא לזה המליקה המקובלת, דיינו מפרקת קודם. אז למה הגישה הזאת שאומר אף מחזיר יותר מסתבר? ממאי? מדקתני. המשנה שלנו, מה כתוב בו? השוחט מן העורף, שחיטתו פסולה, המולק מן העורף, מליקתו כשרה. ממשיך הגמרא בדף חף. ואי סרטא דאיתך, מחזיר דווקא, שקיום מליקה הוא דווקא בהחסרת סימנים לאחורי העורף, מה עירי המולק? למה אתה אומר שמליקה מן העורף כשרה? אפילו שוחט נמי. אפשר היה באמת לשחוט בצורה כזאת, שאתה שוחט הסימנים, זה לא משנה איפה נמצאים הסימנים, גם אם הסימנים נמצאים מאחורי העורף, העיקר הוא שאתה חותך קודם הסימנים, בלי לגעת בכלל במפרקת. זה גם שחיטה כשרה. והמשנה לא אומרת שמאחורי שייך שחיטה כשרה. המשנה קובעת ששחיטה מן העורף, שחיטה טוב פסילה. סימן שלא מדובר בהחסרת סימנים. ואז המולק מן העורף זה באותו מצב שאין החזרת סימנים, מליקתו כשרה. אז המשנה יש לה משמעות במליקה הזאת שהיא בלי מחזיר. לכן מה שנאמר אף מחזיר זה גם משאיר אפשרות למליקה בלי להחזיר, ולזה התכוון המשנה. אל עליו שמע מינה אף מחזיר. צריכים להגיד שזה אופציה שנייה במליקה, גם להחזיר, ומתניתין במשנה שאמרה שמן העורף רק מליקה כשרה ושחיטה פסולה, מדובר בדלא ההדר, שהוא לא החזיר הסימנים. אז לכן במצב כזה שאתה לא מחזיר הסימנים, מליקה כשרה ושחיטה פסולה. כעת יש לנו המשך הגמרא באותו נושא, אבל אנחנו מכניסים משולשים בשני כיוונים, ובשוליים תחת המבנה כתבנו זה מעקב, השפיץ למעלה קושיות והפוך תשובות. הגמרא, אמר רבי ינאי, יקבלו הרובין, רובין הם הנערים, הוא מתכוון לבני רבי חייא, שהם ישמעו עכשיו התקפה, יקבלו הרובין את תשובתן. בני רבי חייא אמרו שמליקה כאשר אף בהחסרת סימנים. רבי ינאי תוקף המקרה הזה, ובוודאי הוא יתקוף את העמדה שאומרת בשמם דווקא על ידי החזרת סימנים. כלומר, לפי רבי ינאי זה לא יכול להיות. אמר רבי ינאי, יקבלו הרובין את תשובתן, דקתני, נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. למעוטי מאי, הרישה פה שאומר שמה שכשר בשחיטה פסול במליקה. לאו למעוטי, מחזיר סימנים לאחורי העורף דלא, שזה לא אופציה בכלל למליקה. אז שוב פעם, הביטוי נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה. רש"י בשורה רביעית בשורות הקצרות, לאו למותי חזרת סימנים דה כשר בשחיטה, אם אתה מחזיר את הסימנים לאחורי העורף ושוחט בצורה כזאת את הסימנים, זה כשר בשחיטה. והמשנה אומרת, מה שכשר בשחיטה פסול במליקה. מליקה בסימנים שמאחוריו יהיה פסול, וזה מנוגד לגמרי למה שבני רבי חייא רצו לטעון. התשובה, אמר רבא בבא חנה, לא, המשנה לא באה למעיט החסרת סימנים לאחורי עורף, אלא מה? למעוטי שן וציפורן. הסיפה שכתוב בו כאשר במניקה פסו בשחיקה, זה למעוטי שן וציפורן. מה הכוונה? שוב פעם אנחנו נסתכל ברשי, לא, למעוטי שן וציפורן, ומשום סיפה נקט לה כשר במליקה פסו בשחיטה, למעוטי שן וציפורן מחוברת. בואו נתמקד בציפורן מחוברת. ציפורן, אנחנו זוכרים הציפורן של הכהן באגודה שלו, פסולה בשחיטה. והכי כמר, כשר במליקה כגון ציפורן מחוברת, פסול בשחיטה. אם אדם מנסה לשחוט, לשחוט כדרכו, אבל על ידי ציפורן מחוברת, זה יהיה פסול. וכיוון דשמין את ציפורן, הוא עדין לשן. דתאמה משום מחובר הוא. הפסול של ציפורן מחובר בשחיטה, זה גם מחובר, אז גם שן מחובר יהיה פסול, שן מחובר גם כן יהיה פסול. וזה מטרת המשנה, להבליט את מה שקשר במליקה פסול בשחיטה, וללמד שמליקה בציפורן מחובר קשר, ושחיטה בציפורן מחובר יהיה פסול. ואיידי דתן הסייף, אתן אינה מרשע, אין חידוש ברשע, והוא כתוב בגלל החידוש שבסייפה. שואלת הגמרא על התשובה של רבא בר בחנה, המשנה פה, מה אני צריך את הסייפה כדי למעט שן וציפורן ולומר שזה קשה ופסו בשחיטה? שן וציפורן בהדיה קטן אלוהו. המשנה אומרת במפורש שבכל שוחטין, והיא אמרה חוץ ממעגל קציר והמגרב השיני והציפורן. אלא אמר רבי יומיה, לימותי מוליך ומביא. המשנה שאומרת ברשע כשר בשחיטה פסו במליקה, בא ולומר ואומרת לנו שמוליך ומביא, זה הדרך ששוחטים, מחזיקים את הסכין וחותכים בצורה כזאת, הולכה והבאה, ולא לחיצה מטה, כי זה פסול דרסה. והמוליך ומביא הוא כשר בשחיטה כמו שכתוב ברשע, ולעשות כזה דבר במליקה יהיה פסול. אבל אנחנו רק נזכיר, אבל להחזיר סימנים מאחורי העורף יהיה קשר במליקה, כמו בני רבי חייא. עכשיו התשובה הזאת של רבי יומיה, אניחא למדם המוליך ומביא במליקה פסול, אז אפשר לומר שהמשנה באה למעט את זה באומרו כשר בשחיטה פסו במליקה. מה פסו במליקה? הולכה ועבה. אלא למד ימר כשר. הנושא הזה מוליך ומביא במליקה שנוי במחלוקת. לפי המדבר שזה כשר, מה יקל למימר? אם כן, המשנה, מה היא באה למעט? אז מה, אנחנו נאלץ לחזור ולהגיד, באה למעט, מחזיר סימנים, ואז כשר בני רבי חייא. תשובה, בני רבי חייא סברי לה, כמעט אמר, מוליך ומביא במליקה פסול. אז לפי בני רבי חייא יש להם דרך ללמוד את המשנה שלא יהיה קושיה עליהם. המשנה למסקנה, מבחינת בני רבי חייא, המשנה לא באה למעט במליקה מחזיר סימנים לאחורי עורף, וממילא מחזיר סימן לאחורי עורף יהיה קשר בשחיטה וגם קשר במליקה. אז מה זה קשר בשחיטה ופסול במליקה? לפי בני רבי חייא, מוליך או מביא. אמר רב קנה, מצוות מליקה קוצץ ויורד, דהיינו לא מוליך ומביא, וזו היא מצוותה. סבר רבי אבין למאמר, קוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לא. אמלי רבי ירמיה, כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר. אגב, זה היה דעתם של בני רבי חייא, שמוליך ומביא במליקה, סליחה, דעתם של בני רבי חייא היה כמו רבי אבין, שקוצץ ויורד אין, מוליך ומביא לא. בא רבי ירמיה להקשות הזה ואומר, לא, אומר, כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר. ומאי זוהי מצוותה? מה שרב כהנא אמר, שמצווה מליקה קוצץ ויורד, והוא הוסיף וזוהי מצוותה, אימה להיות יותר מדויק, כי אם אתה נשאר עם זוהי מצוותה, אז משמע זה בא, זה כן ומשהו אחר לא. לפי רבי ירמיה אינו כן, גם זה וגם זה. אז מה זוהי מצוותה? אימה אף זוהי מצוותה, כלומר גם קוצץ ויורד מצוותה. אז אבל מבחינת רבי ירמיה וההסבר הזה, ודאי שמוליך ומביא יהיה כשר, מאחר ש מאחר שזה הצורה לעשות שחיטה, אז שכשר גם לעשות מליקה. עכשיו רשי אומר, כל שכן בשורות הרחבות מתחת לגמרא, כל שכן וכולי, דחוק כמה דלא ממעט קרא בהדיה כדי ממעט סכין וצוואר. בעניין מליקה יש דרשות בפסוקים שממעטים שימוש בסכין ומיקום הצוואר, אז בזה יש פסוק שנקרא לזה במפורש דרך דרשת חז"ל ממעטים אותם. אבל אם אין לך פסוק למעט, כי עביד מליקה בשחיטה תווי עדיף, האם תוכל לעשות המליקה בצורת שחיטה ואין לך פסוק למעט את זה, עוד יותר טוב. עד כאן שיעורנו להיום.